50% מהישראלים נמצאים באוברדרפט. הדבר המדהים זה שחלק גדול מהם לא צריכים בכלל להיות באוברדרפט, אבל הם לא יודעים להתנהל באופן יעיל, כי זה מסובך. כי זה באמת מסובך, זה גם מסובך לכלכלנים, אז בוודאי זה מסובך לאנשים שלא למדו כלכלה.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את שוקי אורן, היושב ראש של הבנק הדיגיטלי הראשון בישראל, ומי שהיה גם החשב הכללי במשרד האוצר. ענת, איך היית מתארת את מערכת היחסים שלך עם הבנק שלך?
מאוד מאוד דיגיטלית, לפעמים יותר מדי. בעבר היה לי בנקאי אישי, טובי קראו לו. הוא הכיר אותי ויכולתי לפנות אליו בכל עניין, אבל מאז שסגרו את הסניף שבו הייתי, זה בעיקר אני והאפליקציה, לפעמים זה נוח, לפעמים זה מתסכל.
כמה שנים יש לך שם חשבון? חשבת פעם לעבור לבנק אחר?
אני בבנק לאומי כבר יותר מ-20 שנה, ומעולם לא עלה בדעתי לעבור. האמת שדי ברור לי שכולם אותו דבר.
טוב, אנשים לא נוטים לעבור בנקים בישראל, ענת, מכל מיני סיבות. הסיבה העיקרית היא שזה קשה מאוד, בעיקר אם יש לך אוברדרפט או משכנתה. הסיבה השנייה היא שאין באמת סיבה. יש בארץ 2.25 בנקים, ולדעתי השירות והמחירים של רובם דומים להפליא.
נכון, והשאלה שעליה ננסה להשיב היום היא האם אנחנו רגע לפני מהפכה במערכת הבנקאות? בנק ישראל העניק לפני כשנה, לראשונה מזה 40 שנה, רישיון לבנק חדש בישראל, בנק דיגיטלי, אינטרנטי, בלי סניפים, כמקובל בעצם בכל העולם המערבי. אבל השאלה היא האם זה יביא שינוי אמיתי במערכת הפיננסית הישראלית, ואולי אפילו כדאי לשאול שאלה בסיסית יותר, איזה שינוי צריך במערכת הפיננסית הישראלית?
כדי לענות על השאלות האלה, הזמנו לאולפן את היושב ראש של הבנק הדיגיטלי שוקי אורן. שוקי הוא איש פיננסי מאוד ותיק, הוא התחיל את הקריירה שלו באוצר לפני יותר מ-30 שנה, היה סגן של החשב הכללי, לאחר מכן היה מנהל כספים של בנק כללי, בנק קטן שהיה בבעלות משפחת רוטשילד, משם הוא דילג לבנק לאומי, שם הוא עבד שנים ארוכות, גם בשוויץ. לאחר מכן הוא חזר למשרד האוצר, הפעם כחשב הכללי, שם הוא היה בתקופה של המשבר הפיננסי הגלובלי של 2008, את בכל העולם ממשלות חילצו את הבנקאים. לאחר מכן הוא פנה לשוק הנדלן הגלובלי, חברת קרדן NV שנקלעה לקשיים, שוקי הוביל שם הסדר פיננסי, ומשם הוא חזר אל מערכת הבנקאות, אלא שהפעם לא לדואופול הבנקאי, אלא לסטארט-אפ שמנסה להתחרות בבנקים הגדולים. זהו הבנק הדיגיטלי.
כן, בפודקאסט הזה לא נסתפק רק בשאלות על פיננסים ובנקאות דיגיטלית. אם יש לנו בכיר מאוד לשעבר במשרד האוצר, אז זה באולפן שלנו, אז בואו ננצל את זה, ויש לנו שורה של נושאים ללבן איתו. מי אחראי למשל למחדל תשתיות התחבורה בישראל, מי אחראי לריכוזיות במערכת הפיננסית הישראלית, מה המצב הפיננסי של מדינת ישראל, ומהם האתגרים שעומדים היום בפני המדיניות הכלכלית שלנו. ויהיו מן הסתם עוד נושאים, חלקם יותר מפתיעים שיעלו בשיחה, אז מיד מתחילים. שלום שוקי.
שלום ענת, שלום גיא.
הגעת בקלות או שנתקעת בפקקים?
כמובן בפקקים.
אתה יודע, אני תוהה את מי אפשר להאשים בפקקים המטורפים האלה.
קודם כל, אחד הדברים שחיים לזה זה שאנחנו קונים יותר ויותר מכוניות, מנסים לפתור את בעיות התחבורה בהוספת כבישים במקום תחבורה ציבורית, וכל עוד זו הדרך זה רק יהיה יותר גרוע.
אבל אתה ככה במשך תקופה ישבת על השלטר, אז אפשר להגיד שאולי גם לך יש איזושהי אחריות, לא?
קודם כל, בהחלט, כי אחד הנושאים שבאמת עסקנו בהם זה הרכבת הקלה בתל אביב.
אנחנו עוד נגיע לזה. דרך אגב, אתה יודע מי התחייב שהיא תתחיל לפעול ב-2016?
מי?
שוקי אורן.
שוקי אורן התחייב?
לא התחייב, אמר ש...
היה, אנחנו מכירים את הבית הסיפור, היה באמת מיזם שגופים פרטיים שזכו במרכז היו אמורים להקים את הרכבת הקלה, הם לא עמדו בתנאי ההסכם, לצערי, כי אם יש לי זיכרון רע מהתקופה שהייתי חשב כללי, זה הזיכרון רע.
שאלעמת בעצם את הפרויקט הזה.
אפשר להגיד אלעמת, פשוט אנחנו ביטלנו את ההסכם איתם, ובאותו זמן הוחלט שהמדינה תיקח את זה על עצמה, כפרויקט תקציבי, מאלף ועטף.
כרגע, אני רוצה להיות קצת יותר נחמדה אליך, לתת לך שתי דקות, ולאפשר לך לשווק את הבנק הדיגיטלי, כמו שאתה רוצה, המיקרופון פתוח, המאזינים איתנו. לך על זה.
טוב, אז באמת דווקא הפתיח של גיא, ששואלים אותך כמה זמן את באותו בנק, התשובות הן תמיד אותן תשובות. אנשים באותו בנק המון שנים, ובדיוק מהסיבה שאין סיבה לעבור לבנק אחר, הכל אותו דבר. עם השנים, המערכת הבנקאית בעצם הלכה והתמרכזה. כלומר, דווקא במקום שתיפתח תחרות, התחרות הצטמצמה. כשאני עבדתי בבנק, גיא הזכיר שעבדתי בבנק שנקרא פעם בנק כללי, הוא לא קיים יותר היום, היו למעלה מ-20 בנקים. היום אמיתית יש 5 בנקים, 5 הבנקים הגדולים, וזהו. קורים דברים, אני חייב להגיד שכאן יש רוח גבית מאוד משמעותית של הרגולטורים, של הממשלה, שזה התחיל מוועדת שטרום ויוזמות שנוצרו מאז, לפתוח את המשק לתחרות. אבל הדברים החשובים באמת הם קורים אפילו היום, ממש עכשיו, וזה פתיחת המשק לתחרות בשני תחומים מאוד חשובים. אחד מהם זה הניוד, היכולת שלנו לעבור מבנק לבנק ללא שזה יהיה כרוך בבעיות יוצאות דופן. אנשים חוששים לעבור לבנק מכיוון שהם סוחבים, במיוחד משפחות, כבר סוחבים הרבה מאוד הוראות קבע וצ'קים דחויים שהם נתנו למטפלת.
באוברדרפט, כמו שגיא אמר.
ואת כל החבילה הפיננסית שיש, אז ישנה רפורמה של ניוד שבעצם מחייבת מעבר, בדיוק כמו שפעם היינו עוברים דירה והדואר היה עובר לבית החדש, אותו דבר גם יהיה בבנקאות תוך שבוע, וזה בלי ספק חשוב, אבל מה שעוד יותר חשוב זה רפורמת הבנקאות הפתוחה. רפורמת הבנקאות הפתוחה היא מאפשרת לאנשים להיות הבעלים של המידע. עד עכשיו כל המידע הפיננסי שלנו בעצם היה בבעלות הבנקים שאנחנו לקוחות שלהם. ברוב המקרים הם לא עשו בזה הרבה שימוש, אבל גם אנחנו לא עשינו בזה שימוש, ואז אם חשבנו לעבור לבנק אחר, אז היינו צריכים ממש להתחיל הכל מההתחלה, כי לא מכירים אותנו, ולמה שייתנו לנו אשראי. כל זה הולך באמת להשתנות, זו רפורמה שכבר קיימת במספר מקומות בעולם, ובעצם הבעלות על המידע עוברת אלינו כלקוחות. עכשיו, 50% מהישראלים נמצאים באוברדרפט. הדבר המדהים זה שחלק גדול מהם לא צריכים בכלל להיות באוברדרפט, אבל הם לא יודעים להתנהל באופן יעיל, כי זה מסובך. כי זה באמת מסובך, זה גם מסובך לכלכלנים, אז בוודאי זה מסובך לאנשים שלא למדו כלכלה. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט לייצר כלים, ושאנחנו ננהל עבור אנשים את הדברים האלה. כלומר, שאנחנו באופן פרואקטיבי, הבנק שלנו, הפקידים שלנו, ויהיו באמת פקידים, שיהיו מאחורי האפליקציה ויוכלו לדבר עם האנשים, ולעזור להם ולפנות אליהם באופן פרואקטיבי, ולהציע להם הצעות שמעולם הם לא קיבלו. אחת הדוגמאות שאני אוהב לדבר עליהם, הרי הבנק היום, הבנקים של היום פונים אלינו באחד משני מקרים, או שחרגנו מהמסגרת ואז מתקשרים שנסגור את החריגה, או שמנסים למכור לנו מוצר בדרך כלל שאנחנו לא צריכים. אין בנקאות פרואקטיבית, אין בנקאות יוזמת שעוזרת לאנשים לפתור את הכאבים של היום יום. וזו המטרה שלנו, זה האתגר שלנו, ואין לי ספק שמבחינה הזאת אנחנו נוכל להביא לשינוי מאוד מאוד משמעותי בהתנהגות הצרכנית.
אני רוצה אבל לרדת איתך לפרטים קצת יותר צרכנים. האם תציעו לציבור למשל ריבית נמוכה יותר על האוברדרפט? האם תציעו ריבית גבוהה יותר על הפקדונות? האם העמלות יהיו נמוכות יותר ברכישת ניירות ערך ומתח? האם יהיו אצלכם פחות עמלות נסתרות? האם האפליקציות יהיו יותר ידידותיות?
תשאלי אדם ממוצע, כמה עמלות אתה משלם לבנק, אז בדרך כלל או שלא יודעים, או שיגידו סכום של 20 שקל, 30 שקל בחודש.
נכון, זה בדיוק כמו שהתכוונתי לומר לך.
המציאות שונה באופן דרמטי. אנשים משלמים הרבה יותר עמלות. כשמשפחה נוסעת לחול, ומוציאה מתח בחול, ורוכשת בחול בכרטיסי אשראי, אז היא יכולה לגמור עם הוצאות של כמה עשרות אלפים, באותו זמן, העמלות שמשלמים הם סדר גודל של 3% מהפעילות הזאת. כלומר, נסיעה לחול, כמה מאות שקלים, שילמתי עמלות שהגיעו לבנק. את לא תראי את זה אפילו בחשבון הבנק, כי זה מחולק בין חברת כרטיסי האשראי לבנק. יש בלי סוף עמלות שלא רואים אותם. בניגוד לתחומים אחרים שאנחנו צורכים טלפון, אז אנחנו מקבלים חשבון חודשי, אין בבנק חשבון חודשי. אתה לא יודע כמה עלה לך הבנק. אתה כן יודע, וכולם משווקים את החשבונות ללא עמלות. אז מדובר על עמלות עוש. יש בבנקים מאות סוגי עמלות, מאות. אבל מדברים על החשבון עוש, ובאמת יש בנקים שמאפשרים לך חשבון חינם, ויצא לי לפגוש הרבה אנשים שאומרים, אני לא משלם לבנק, יש לי חשבון בחינם, ואז בעצם מדובר רק על עמלות שורה או עמלות פקיד, אבל אם יש לך מסגרת שאפילו אתה לא מנצל אותה, יש לך עמלת מסגרת אשראי, כל אמרת מתח שאתה עושה, אתה משלם פעמיים גם בשער החליפין, וגם בעמלת אמרת מתח. כמובן שניירות ערך זה תחום שיש בו הרבה מאוד עמלות, כולל מה שפעם קראו לזה עמלת החזקת ניירות ערך, שמירת ניירות ערך, שינו את השם הזה לניהול, לעמלת ניהול, עדיין אתה מחזיק ניירות ערך בבנק, הבנק לוקח לך על זה עמלה. אז
זה בנקים מתחמנים אותנו?
יש סוג של מסך עשן. אני חושב וזה לא רק בבנקאות, יש הרבה מאוד תחומים, שנהנים מבורות של לקוחות, ובעיקר אם מדובר בלקוחות שהם שלך, הם שלך, הם לא הולכים לעזוב מחר, וכמו שאמרנו, בבנקאות לא עוזבים, אז נשארים, אז לפעמים רואים בדף חשבון איזה חיוב של 2 שקלים פה, והעברתי אז עוד 1.5 שקל, ולא שמים לב כמה זה מצטבר, והבנקים נהנים מזה, באופן טבעי, שלקוח נכנס לאוברדרפט, הריבית על האוברדרפט, גם של לקוחות טובים, היא בדרך כלל סביב 8-9%. בתקופה שאם אתה מפקיד, אם אתה שם פיקדון בבנק, שאתה מרגיש אידיוט לשים פיקדון בבנק, אתה מקבל ריבית של בערך 0.1%.
אתם תציעו משהו אחר?
אנחנו בפירוש נציע משהו אחר, אני לא אחשוף את הכל עכשיו, אבל מה שאני יכול להגיד, ובגלל זה גם אני אמרתי שאחד הרעיונות הראשונים, זה שבעצם אנחנו נהיה מבחינת העלויות, העלות שלנו פר לקוח, על פני זמן, כמובן שצריכים להגיע לכמות מסוימת של לקוחות, היא תהיה נמוכה יותר. ולכן אנחנו נוכל לגלגל את זה ללקוחות. אבל החשוב ביותר זה השקיפות. אין שקיפות. ולזה אנחנו נהיה מחויבים. כלומר, לי חשוב שהלקוח שלי ידע בדיוק על מה הוא משלם.
את יודע, אתם מדברים בעצם על עולם דיגיטלי, ואני ככה חושבת על ההורים שלי, שהם נמצאים באותו בנק אולי 40 או 50 שנה כבר. השאלה אם גם הם הקהל שלכם, אולי מי שלא נולד עם סמארטפון ביד, אולי עדיין הוא יעדיף את מלכה או את יעקב מהסניף, אתה יודע, יהיה לו הרבה יותר נוח להרים אליהם טלפון.
כן, אז אני חושב שמבחינה הזאת עברנו תקופה שלא נהננו ממנה, אבל התקופה של הקורונה עשתה שינוי בכל אורחות חיינו. ואני אוהב לתת את הדוגמה של אבא שלי, כי הוא עוד מעט בן 89. האבא שלי לא רוצה ללכת לבנק. ושאומרים לו תבוא, הוא לא מוכן לבוא, הוא רוצה לעבוד באפליקציה. ובסופו של דבר, היום יש אפליקציות שמסבכות לך קצת את החיים. כלומר, אחד הדברים שאומרים לנו כל הזמן, חינוך פיננסי. עכשיו, רוב האנשים לא כל כך בא להם שיעשו להם חינוך פיננסי, וזה לא כל כך מעניין אותם, ואין להם זמן לזה. אז אם אנחנו נבוא ונייצר כלים שהתקשורת שלנו, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו נפעל פרואקטיבית מול הלקוחות, אז אנחנו נודיע ללקוח או נדבר עם הלקוח לפני שיש לו בעיה. אנחנו רואים שהוא עומד להיות באוברדרפט, נגיד לו את זה לפני כן, ונעזור לו לפתור את הבעיה קודם.
בעצם אתה אומר, אתה לא צריך להיות מומחה לטכנולוגיה בשביל להיות מסוגל. אני רוצה רגע לקחת צעד אחד אחורה. אז בעצם אתה ירושלמי, פורש אוצר קלאסי, שרוב חייו היה באזורים אולי הכי נוחים והכי מוגנים שידע המשק הישראלי, לייצר בשני הדורות האחרונים.
אני לא מסכים עם זה, כי אני כל כך לא מרגיש מוגן. דרך אגב, גם שהייתי בלאומי בשוויץ, זו התקופה הכי לא מוגנת שהייתה לי בחיי. אני הגעתי לבנק לאומי בשוויץ אחרי שהבנק כמעט קרס, לאחר מעילה מאוד גדולה שהייתה שם, ואתה נוסע לארץ זרה עם משפחה צעירה, וצריך להתמודד לגמרי לבד. כך שמבחינה הזאת, הדבר האחרון שאני יכול להגיד זה שהייתי במערכת מוגנת. להיות בחול, מול הרגולטור בחול, במדינה שיש בה כ-300 בנקים, והעובדים עוזבים אותך כל הזמן, במיוחד אחרי כל הצרות שקרו שם, זה היה בעיניי אתגר ובית ספר בלתי רגיל, להתמודד עם קשיים לבד. ברור שלהיות במערכת כמו משרד האוצר, זה מערכת הרבה יותר ממוסדת ובטוחה ונוחה, אבל גם שם, אני יכול להגיד לפחות ברמה האישית, התמזל מזלי במרכאות להיות באמת בתקופת משבר פיננסי.
נכון, ב-2008.
כן, שזה היה אתגר בלתי רגיל, וזה היה עניין בלתי רגיל.
ועכשיו אתה בעצם הולך נגד הממסד, לכאורה. אתה יוצא עם בנק חדש, שהוא בעצם רוצה להתחרות בפועלים ולאומי, שזה שני גופים.
נכון.
אתה יושב ראש של סוג של סטארט-אפ בעצם.
לגמרי.
אבל אתה הגעת לסטארט-אפ הזה, כשכבר היה לו גיבוי פיננסי, מאולי משניים אנשים הכי ישרים מישראל. מריוס נחט, בעצם המיליארדר של צ'ק פוינט, שהוא זה שקיבל אותך לעבודה ואחר כך פרש. ואמנון שעשוע שעליו דיברנו, והוא בעצם מממן את הבנק. אז אפשר להגיד שגם פה יש איזשהו אזור נוחות, זאת אומרת, יש כסף.
בלי כסף אי אפשר
להקים בנק. יש הרבה סטארט-אפים שמתחילים בלי שום כסף.
לא, זה... אנחנו לא מדברים רק על המונח סטארט-אפ, מדברים על בנק. עכשיו, להקים בנק, קודם כל, יש עובדה שהבנק האחרון שקיבל רישיון בישראל לפני כן, זה היה בנק פועלי אגודת ישראל לפני 43 שנים. כלומר, והבנק הזה כבר לא קיים. הבנק הכי צעיר בישראל זה הבינלאומי בן 50 שנה. אז הקמת בנק, כמובן שהיא מחייבת כסף.
שוקי, הטריגר לשיחה הזאת, הסיבה שהתכנסנו כאן, היא לא ההשקה של הבנק, זה יקרה עוד כמה חודשים, אלא הטענה שלך, שלכם בבנק הדיגיטלי, שבנק הפועלים ובנק הלאומי בעצם רוצים לחנוק אתכם בעריסה. תסביר.
אני לא זוכר שאני טענתי את זה במילים האלה.
לא, זה המילים שלי, אבל זה היו רוח הדברים שלכם.
אבל קודם כל אנחנו יודעים שהמערכת רוצה להגן על עצמה, והמערכת, כמו שאמרתי קודם, היא הפכה להיות ריכוזית יותר ויותר. ולכן אנחנו רואים את זה באמת בדברים כרגע, אני לא יכול להגיד שמישהו הכריז עלינו מלחמה, גם בסך הכל אנחנו מקבלים תמיכה, אני חושב, מאוד מאוד טובה מהרגולטור, אבל אף אחד לא עושה את החיים שלנו קלים. הנושא שבאמת הטריד אותנו זה הנושא של הבנקאות הפתוחה, ששם אני חושב שהבנקים הגדולים עשו מאמצים שזה לא יקרה מהר. כלומר, הם לא רואים בבנקאות הפתוחה פוטנציאל, הם רואים בזה סיכון, מכיוון שבנק שיש לו כל כך הרבה לקוחות, הוא מן הסתם עלול לאבד יותר מאשר הוא עשוי לקבל כתוצאה מזה, ולכן המערכת הזאת עובדת לאט.
מה הם עשו אבל?
למשל, דחייה של יישום, הרי כל הנושא של הבנקאות הפתוחה הוא כבר מיושם בין בנקים. כלומר, לפי הוראות בנק ישראל הוא כבר מיושם, ישנה חקיקה שהיא עכשיו בדרך, שתאפשר גם לגופים חוץ-בנקאים להשתתף. אבל המפקחת על הבנקים בזמנו, חדווה בר, היא קבעה לוחות זמנים ליישום התקנים של הבנקאות הפתוחה. והבנקים לחצו שזה יידחה. גם היו תמיד סיבות טובות, כמו קורונה וכאלה דברים.
בנק ישראל תמיד יש סיבות טובות. בנק ישראל נהנה להם באיזשהו...
בזמנו כן, אבל בסוף זה קורה. כלומר,
אני רוצה אבל לשאול אותך אם אפשר לומר שבנק ישראל בעצם מעולם לא, אולי לא ראה את הצורך בלהכניס איזושהי תחרות למערכת, ובעצם אפשר לה אולי להיות שבויה בידי לאומי ופועלים. אתה בעצמך אומר שהם דחו, נהנו לבקשות שלהם.
בעבר אני חושב שבאמת הייתה מגמה של בנק ישראל, של הפיקוח על הבנקים, שהסתכל על היציבות של המערכת,
והעדיף
תמיד את היציבות שיהיו פחות בנקים על פני יותר. וגם רואים את המגמות שהיו, גם בנק ישראל דחף לזה, בנקים שנסגרו, שמוזגו וכדומה. אני חושב שבאמת לאחר ועדת שטרום חל שינוי. עכשיו אני יכול להעיד, כי אנחנו עובדים הרבה מאוד עם בנק ישראל, שבנק ישראל רואה בהקמת הבנק הדיגיטלי פרויקט דגל גם שלהם. כלומר, הם תומכים בזה, הם מאוד מאוד מסייעים, הם גם מסייעים לנו מול המערכת. כלומר, באותם מקומות שאנחנו מרגישים שהבנקים לפעמים מערימים קשיים, צריך לזכור שבנק חדש נכנס למערכת, הוא צריך גם לעבוד עם המערכת, כי למשל, אם אנחנו רוצים לעשות העברה מהבנק הדיגיטלי לבנק אחר, הבנק האחר צריך להכיר את הבנק הדיגיטלי, ולכן יש הרבה מאוד דברים, או למשוך כספים מכספומטים של בנקים אחרים. אז גם כאן הייתה הרבה מאוד מעורבות.
יש הרבה נקודות ממשק.
המון, המון. ובנק ישראל בנושא הזה הוא נרתם בצורה יוצאת מהכלל.
שוקי, שאתה אומר שהבנקים לא הכריזו עליך מלחמה, אני אומר לעצמי, אולי זה קצת מטריד. אולי הם חושבים שאין לך שאיפות גדולות, שאתה לא באמת מתכוון לעשות את אותו disruption, להרער ולזעזע את הענף, שאתה לא באמת מאיים על הדואופול, שהרי אם הם היו חושבים שאתה מתכוון לעשות את הדבר הזה, אולי כבר הייתה תמונה שלך בחדר הדירקטוריון של פועלומי, מטרה סביבך, והיינו כבר בעיצומה של מלחמה יצרית מאוד ואלימה, כפי שראינו נניח לפני 20 שנה, כשהבנק הבינלאומי הקים חברת כרטיסי אשראי חדשה, ויזה אלפא.
אני לא מחפש כרגע להיות בחזית המלחמה, אנחנו עוד לא יצאנו לציבור. אני מציע שנחכה ונראה איך השוק מתנהג ברגע שנצא לציבור, אבל כבר אנחנו רואים לא מעט סימנים, ואני חושב שאם אפילו לפעמים אפשר לשמוע את השינוי שפה, כולל בפרסומות של הבנקים, לאיזה כיוונים הולכים, אז אני חושב שהם מבינים שהולך להתרחש כאן שינוי.
למרות שהמעבר הדיגיטלי הוא לא חדש, זאת אומרת, מדברים עליו המון זמן.
כן, 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 אבל אני חושב שיש הבנה שמשהו כאן הולך להשתנות, וגם ההבנה הברורה זה שהבנק הדיגיטלי הוא לא מתכוון להיות שחקן נישה. כי כולם דיברו, יש כאלה שאומרים, יש את פפר, שזה בנק, הרי פפר זה לא בנק, זה אפליקציה של בנק לאומי, שהיא מיועדת בעיקר לצעירים, אבל אנחנו לא שם. אנחנו בפירוש מתכוונים להתחרות ישירות בלקוחות שהם משקי הבית, חשבונות משותפים. אנחנו רוצים לפתור בעיות של אנשים שיש להם את האוברדרפט, לעזור להם, כלומר, עוד הפעם, עסקית, וזו מבחינתנו, ודאי, תחרות ישירה.
שוקי, אמרת שאתם לא מתכוונים להיות נישה, אז לאיזה נתח שוק אנחנו צריכים לצפות מהבנק שלכם עוד 10 שנים?
גדול.
ומה זה גדול? זה 10%? זה 20%?
אין לי ספק שהבנק הדיגיטלי יהפוך להיות אחד מהבנקים הגדולים בישראל, בפלח שוק של משקי בית, כלומר של חשבונות פרטיים. אין לנו כרגע שום כוונה להיכנס לבנקאות העסקית. אני בהחלט חושב שאנחנו נוכל להיכנס לעסקים קטנים. אני חושב שגם שם, ועוד אם מסתכלים על עסקים זהירים ועוסקים מורשים, הם לגמרי הולכים לאיבוד, ויש הרבה מאוד כלים דיגיטליים שיכולים לעזור להם, אז אלה פלחים שאנחנו בהחלט ניכנס אליהם, לא ביום הראשון, אבל בקרב לקוחות פרטיים, אנחנו נהיה אחד מהגדולים.
שוקי, הזכרת בעקיפין את הרנטה המונופוליסטית של הבנקים, את העמלות הנסתרות, פערי המידע והכוח העצומים בין הלקוח הקטן לבין הבנק, ואת הריכוזיות כמובן. אבל תקן אותי אם נתאה, כל זה נמצא במכפלות, לדעתי, דווקא במגזר של העסקים הקטנים והבינוניים, שפועלים ולאומי פשוט שוחטים אותם בגלל היעדר תחרות במערכת הבנקאות, ולא רק ב... שוק הכמעונאי שאליו אתה כרגע מכוון.
ברור שעסקים קטנים ובינוניים הם נמצאים שם. כפי שאמרתי, אנחנו נרצה להיכנס לתחום הזה. אנחנו כבר מתחילים בעבודות עם עוסקים מורשים, כי עוסקים מורשים זה לא חברות וזה קל לנו יותר. בשלב הראשון אנחנו פותחים חשבונות פרטיים. עכשיו, מבחינת הפוטנציאל בוודאי שהוא קיים, אבל תראה, להקים בנק, ושהבנק הזה יתחיל לעבוד, אז גם צריך באיזשהו מקום להחליט על מה אתה הולך. עכשיו, אם תשווה את הבנק הדיגיטלי לבנקים דיגיטליים אחרים בעולם, תראה שהיקף ומגוון המוצרים שאנחנו נצא איתם הוא חסר תקדים. רוב הבנקים הדיגיטליים בעולם יצאו עם הצעת ערך מאוד מאוד צרה, וכתוצאה מזה הם גם כמעט תמיד הבנק השני. אנחנו מתכוונים לצאת עם הצעת ערך מאוד רחבה, שלמעט משכנתאות בשלב הראשון, תוכל להחליף באופן מלא. כלומר, אם אתה היום לקוח של אחד הבנקים הגדולים, תוכל להעביר את כל הפעילות אלינו.
אמרת בהתחלה ש-50% ממשקי הבית נמצאים באוברדרפט, ולדעתך, במקרים רבים, זה לא מחויב המציאות, כי אנשים פשוט לא יודעים להתנהל כלכלית נכון, זה מסובך, הנכסים שלהם מפוזרים בהרבה מקומות. אני דווקא חושב שזה פשוט הרבה יותר. כדי לא להיות באוברדרפט צריך להקפיד שההכנסות יהיו גדולות יותר מההוצאות. ואני חושב שהסיבה שחצי מהישראלים נמצאים באוברדרפט הוא שהבנקים דוחפים אותם לשם, כי זה מאוד רווחי לבנקים. מצד אחד הבנקים גובים ריביות מטורפות מהלקוחות הקטנים על אוברדרפט, על משיכת יתר וחריגה ממסגרת, ומצד שני שיעור ההפרשה לחובות במגזר הזה מאוד נמוך, כי הלקוח הישראלי יודע שהוא חייב לפרוע את ההלוואה, אחרת הוא גמור במדינה כמו ישראל, בה יש לך במערכת הפיננסית 2.25 בנקים, סוג של קרטל. והשאלה שלי אליך, שוקי, היא האם בבנק הדיגיטלי בראשותך תנהגו אחרת, ולא תנסו להכניס את הלקוחות להלוואות מיותרות ולאוברדרפטים שרק משרתים אתכם בסוף היום?
אנחנו לא נדחוף לקוחות לאוברדרפט, זו בדיוק חלק מהצעת הערך שלנו. אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה באמת לאפשר ללקוחות לתכנן את ההוצאות שלהם. אנחנו נוכל לתת שירותים שיעזרו להם לתכנן את הפעילות שלהם בצורה הרבה יותר טובה. ואנחנו בהחלט חושבים שאנחנו כבנק נוכל לתת עצות שהם לא תמיד באינטרס המיידי שלנו, כי אנחנו רוצים לייצר כאן אינטרס של long term, של טווח ארוך. אי אפשר שתהיה זהות אינטרסים בינינו לבין הלקוחות, אבל ברגע שאתה עובד בשקיפות, וברגע שיהיה ברור ללקוח שאתה לא מנסה כל הזמן לדחוף אותו לפעילות שתייצר לך עוד הכנסות, אז המודל הוא עובד נכון יותר.
שוקי, לפני שנצלול לרגולציה של בנקים ובכלל למערכת הפיננסית, יש לי שאלה קצת אישית אליך. אבל מיד אני חושב שתראה שהיא לא ממש אישית, אלא היא רק פתיח למשהו רחב יותר. והשאלה שלי אליך היא, אתם אמנם לכאורה בנק פרטי, אבל כמובן שמדובר בבנקים, אין דבר כזה פרטי, הכל ציבורי, הכל מפוקח. והשאלה שלי אליך היא, מה השכר שלך בבנק החדש?
נמוך באופן משמעותי מכל יושב ראש אחר שאתה מכיר.
יושבי הראש בבנקים בפועלומי ודיסקונט מרוויחים היום משהו כמו 2-3 מיליון שקלים בשנה בעקבות החוק להגבלת השכר במערכת הבנקאית. אז הגיוני להניח שעלות השכר שלך היא מתחת ל-2 מיליון שקלים.
הגיוני, אבל אני לא חושב שזה מה שנכון שאני אעשה עכשיו, שאני אחשוף את השכר שלי. אני חלק ממיזם. והמוטיב שלי כאן זה להיות חלק משינוי וממהלך שהוא משמעותי. בבנק הדיגיטלי הנושא של חוק מגבלת השכר הוא כרגע לא מהווה מגבלה.
והשאלת ההמשך שלי היא אליך, האם אתה קם בבוקר לעבודה עם שיר על שפתיים ושמח לבוא למשרד?
בוודאי, אבל אני לא חושב שזה נכון עכשיו מזה לבוא ולגזור מה צריכה להיות המשכורת בכל מקום. אני בפירוש אני יכול לספר לך סוד שלפני שהגעתי לבנק הדיגיטלי, אז היו כל מיני ברורים לגבי הצטרפות שלי לבנקים הגדולים. היו אז כל מיני משרות של מנכלים שהתפנו, ולא בא לי על זה. זו האמת, לא בא לי על זה. אמרתי, מי צריך את הדבר הזה? לא רוצה. ואז דרך אגב, אתה כן מסתכל על מגבלת השכר, כי יכולת ההשתכרות לפעמים יכולה להיות גבוהה. במקרה של הבנק הדיגיטלי, שדיברו איתי על האפשרות הזאת, אני אמרתי כן תוך 5 דקות. לא הייתי צריך לחכות הרבה, כי זה דבר שהוא מלהיב, ושאתה עושה דבר מלהיב, אז מה שמוביל אותך זה ההתלהבות והעשייה.
לא, תראה שוקי למה אני שואל. בגלל שאתה יודע שבמשך שנים הסבירו לנו הבוסים שלך בין השאר בפועלומי, שהשכר שלהם כאשר הוא היה 5, 8, 10 מיליון שקל בשנה, השכר גבוה הזה הוא ממש אינטרס ציבורי, אינטרס שלנו. כי אם הם חס וחלילה לא יקבלו את השכר הזה, הם יברחו למקומות אחרים, והניהול של מערכת הבנקאות יידרדר, ואנה אנחנו באים. לעומת זאת, העמדה שלנו במרקר הייתה קצת שונה. טענו שבנקים זה עסק ציבורי, עם רגולציה אדירה, שכל שורה של הכנסות והוצאות בעצם נשלטת במידה רבה על ידי הרגולטור, וגם בנקים מקבלים סובסידיות סמויות ממשלם מיסים של עשרות מיליארדי שקלים בשנה, בגלל שהם כולם גדולים מדי מכדי ליפול. וזו מערכת שיש בה תחרות אפסית, ולכן השכר בה צריך להיות משהו שיותר קרוב לחברה ממשלתית. בין השאר גם טענו שזו מערכת שיש בה עודף כוח אדם אדיר, ואם רוצים לראות בה התייעלות, אז מנהלים שכר מנופח זה אולי לא הדרך הטובה להתחיל בתהליך הזה. ובמידה רבה, הבנק הדיגיטלי שלך, אחת הסיבות שהוא קם ושיש לו מודל עסקי, זה בגלל אותו ניפוח שכר בשאר הבנקים. והנה, שוקי, חלפו 5 שנים מאז שנחקק החוק המקביל את השכר במערכת הבנקאית. ולא רק שהניהול של הבנקים בישראל לא יידרדר, אלא אולי הוא ישתפר. קודם כל, זה 5 שנים הראשונות שלא היה לנו שערויות פיננסיות חריגות, כמו שהיה לנו ב 10, 20 ו-30 שנים הקודמות, וחוץ מזה, דווקא בעידן של הגבלת השכר, הבנקים נראים הרבה יותר טוב, כי הם התחילו להתייעל כמו שהם לא התייעלו מעולם.
באופן כללי, אני חושב שהגבלת השכר היא לא נכונה, ואני אסביר מדוע. הגבלת השכר היא בתחום מאוד מאוד ספציפי. היא בגופים פיננסיים, אבל לא אפילו לא בכל הגופים הפיננסיים. סתם לדוגמה, אנחנו קראנו לזה לאחרונה, מי שמתמנה להיות מנכ״ל חברת כרטיסי אשראי והוא מגיע מחברת ביטוח, אז בחברת כרטיסי אשראי אין לו מגבלת שכר. כלומר, עצם העובדה שיש את האנומליות הזאת, שישנו מגזר מאוד מאוד ספציפי שמוגבל ואחרים לא, אני לא אוהב את זה. אנחנו ראינו מעבר של מנהלים, יש כאלה שאומרו שהם מוכשרים, יש כאלה שלא, מהמגזר הפיננסי למגזר הנדלן למשל, או למגזר הבינוי, כדי לקבל משכורות שהן פי כמה יותר גבוהות. אני לא חושב שזה דבר נכון. היום תיקח את המשכורות של מנהלי הבנקים, כולם, בלי יוצא מהכלל, מקבלים משכורת קבועה. אין יותר תגמול משתנה, ואין יותר אופציות. אני חושב שבעולם תחרותי, זה לא בריא. הרי בעולם תחרותי, חלק גדול מהתגמול, וזה קיים בכל החברות, יש תגמול משתנה, יש תגמול הוני, שבסופו של דבר מנהלים אמורים להביא ערך לבעלי מניות, והדבר הזה כבר לא קיים במערכת הפיננסית. כולם מקבלים משכורת כמו פקידי ממשלה.
שוקי, אתה היית חשב כללי במשרד האוצר בשנת 2008, כאשר חלק גדול מהבנקים בעולם קרסו בגלל ניהול בנקאי כושל, ומשלמי המיסים נאלצו לחלץ אותם לאחר שהבנקאים משכו בונוסים של עשרות ומאות מיליוני דולרים על בסיס רווחים שבדיעבד חלקם היו פיקטיביים. הלקח שלך מהאירוע הזה בו לקחת חלק דווקא בצד של הממשלה, הוא שמה שחסר לנו במערכת הבנקאות זה יותר אופציות ובונוסים תלויי רווח, מערכות תגמול שלפעמים הן אסימטריות, כדי לעודד את הבנקאים לקחת יותר סיכונים?
לא, אני חושב שאתה לוקח את זה עכשיו למקום שהוא לא נכון. קודם כל, בישראל דווקא המערכת הפיננסית הייתה מאוד יציבה בתקופה של המשבר הפיננסי.
בנק הפועלים, כמו שאתה זוכר, מחק מיליארדים בהשקעות כושלות בשוק הסאב-פריים האמריקאי, תחת ההובלה של דני דנקנר, בתקופה שלא הייתה מגבלת שכר בבנקים, אחרי זה הוא גם ישב פעמיים בכלא. הסיבה היחידה שפועלים לא מחק סכומים כפולים באותה תקופה, הוא שדנקנר וחבריו הצטרפו לחגיגה בוול סטריט של כל הניירות ערך הרעילים האלה באיחור. אתה גם זוכר שלבנק דיסקונט היו השקעות אז של 7 מיליארד שקל, באגרות החוב של סוכנויות המשכנתאות פאני ופרדי, שאלמלא משלם המיסים האמריקאי היה מחלץ אותן, הן היו פושטות רגל עם בנק דיסקונט עצמו, מה שכמובן היה מצריך חילוץ באמצעות כספי משלם המיסים הישראלי.
אוקיי, אבל אף אחד מהדברים האלה לא קרו. אני לא כל כך מבין מדוע לקשור בין זה עכשיו. כלומר, עצם העובדה שהיה משבר פיננסי והיה סיכון בחלק מהמערכת, אני לא חושב שזה קשור לנושא של התגמול. אבל אם אתה חושב שהדרך הנכונה לנהל ארגונים זה על ידי זה שלא יהיה אלמנט של תגמול לפי יעדים, גוף צריך שיהיו לו יעדים. כלומר, צריכים תמיד את האיזונים והבלמים למניעת סיכונים, ובשביל זה גם יש את הרגולטור ובנק ישראל, כידוע לך, יושב מאוד חזק על הנושאים האלה, מבחינת ניהול הסיכונים של הארגונים וכדומה. אבל היום המנהלים של כל הגופים הפיננסיים יעשו את העסקה הכי טובה, יביאו לרווחיות יוצאת מהכלל, הם לא באמת נהנים מזה. ואז אני חושב שזה הופך אותם במידה רבה לפקידים, שהתפקיד שלהם זה להחזיק את העסק בסדר. כלומר, הם ימנעו מבעיות, אבל גם ימנעו מהצלחות גדולות.
שוקי, השתמשת במילה פקידים כמה פעמים, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה בעיקר בסקטור העסקי, בדרך כלל אומרים אותו בבוז, גם הימין הכלכלי משתמש בביטוי הזה. אבל שוקי, אתה היית פקיד, היית חשב הכללי, תפקיד מאוד חשוב, והשאלה היא שקמת בבוקר לעבודה באותם שנים, אמרת לעצמך, אני פקיד, אני רק כאן כדי לשמור על הקיים, או שאולי ההפך, עשית הכל כדי להצליח ולנצח, גם למען הקריירה שלך, אבל גם למען משלם המיסים.
צריך להבין, הסקטור העסקי והסקטור הממשלתי לא חד הם, ובגלל זה אחד הדברים, בסקטור הממשלתי אנשים באים לעבוד למטרות שהן אחרות לגמרי. לעומת זה, בסקטור העסקי, אתה בסופו של דבר עובד עבור בעלי מניות שאתה צריך לייצר להם תשואה. וזו המטרה בכל החברות העסקיות. ועצם העובדה שבעלי המניות גם לא יכולים לתגמל את האנשים על סמך הישגים, מייצר קושי. כלומר, אני לא חושב שאפשר להתעלם מזה. יכול להיות שהם הרוויחו את זה ביושר, כלומר, כי אני זוכר את התקופה שבאמת היו מנהלי בנקים שהגיעו לשכר של עשרות מיליונים, אז יכול להיות שהרוויחו את זה ביושר, כלומר, זה קרה בגלל משהו, אני לא אומר שלא. אבל עצם העובדה, רק תסתכל על זה, שהיום כל המנכלים של הבנקים בלי תגמול משתנה. עזוב אם זה 3.5 מיליון או 3.3 מיליון, כל המנכלים של הבנקים, אין שום קשר בין התגמול שלהם לבין התוצאות של הגוף שהם מובילים. אני חושב שזה חולשה. ושאני אומר פקידים, מכיוון שהייתי פקיד, אני חס וחלילה לא מזלזל בפקידים, אבל זה אומר שהם באותו רגע כבר לא מובילים גוף עסקי, אלא הם מנהלים גוף שהם צריכים לשמור עליו, וזה בסדר.
שוקי, דיברת בהתחלה על הריכוזיות במערכת הבנקאית. ליד המערכת הבנקאית צמחה ב-15 שנים האחרונות, בעקבות שינויים ורפורמות, חלקן מאוד חיוביות, צמחה המערכת הפנסיונית. אתה משמש דירקטור, או שימשת בעבר דירקטור, בחלק מהקבוצות האלה בחברות הביטוח. כשאני מסתכל על מערכת הפנסיונית, זה מה שאני רואה. אני רואה שכל התעשייה הזאת היא בבעלות של קבוצה די קטנה, של 5 חברות, שבמידה רבה המדינה החליטה לתת להם רישיון להדפיס כסף. בגלל שכולנו מחויבים, גם המעסיקים, להפריש, והוא בצדק, כסף לפנסיה, אז כל שנה 5 החברות האלה מקבלות הזרמה של למעלה מ-100 מיליארד שקלים כסף לניהולם. והשאלה שלי אליך היא, מאחר ואתה מוטרד מריכוזיות במערכת שבה אתה עכשיו נכנס אליה כשחקן קטן, האם זה נראה לך סביר ששוק הפנסיה בישראל בעצם נשלט על ידי 5 אנשים שמנהלים 2 טריליון שקלים? או שהגיע הזמן להקים ועדת ריכוזיות, כמו שעשינו במערכת הבנקאות ובטייקונים, במונופולים, לטפל גם במערכת הפנסיה הישראלית. אולי אנחנו צריכים מודל אחר כאן.
תראה, קודם כל, אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור, שסך הכל החיסכון ארוך הטווח, בזכות ועדת בחר, יצא מהבנקים. הריכוז היה שם, וכרגע הוא יצא משם, והוא נמצא במערכת, יותר במערכת הביטוחית, אבל לא רק בחברות הביטוח, ישנם חברות אחרות שמנהלות את החיסכון הפנסיוני. אני לא יודע להגיד אם זה ריכוזי מדי, יכול להיות שצריכה לקום ועדה ולבדוק אם זה ריכוזי מדי.
אני לא יודע אם יצא לך לנסוע בכביש חוצי ישראל בשנים האחרונות, אני נוסע לא מעט. בגדול בעשור האחרון הזמן להגיע מתל אביב לצפון גדל ב-20%, 30% ולפעמים 50%. כלומר, על אותו כביש יש הרבה יותר רכבים בכל רגע, ובעצם יש לנו פה מצב די משונה. זה שיש לנו כביש אגרה, שעולה הרבה כסף, שחלק גדול מהזמן הוא עם פקקים. כלומר, איכות השירות לאזרח הישראלי, למשלם, וזה כמובן מונופול, אתה שבוי, האיכות הזאת נחתכה דרמטית. אבל תראה איזה פלא, תחת המכרז, שככה עשתה אותו המדינה, התעריפים של הכביש הזה לא ירדו בכלל, ונשארו ברמתם הגבוהה. ואחת התוצאות היא ששולי הרווחיות של היזמים הפרטיים שמפעילים את הכביש הזה מזכירים ממש חברת הייטק. וכמובן השווי של הכביש לקרן הפרייבט אקוויטי שהחזיקה אותו בשנים האחרונות, השווי הזה הוכפל. עכשיו, מה אני רואה פה? אני רואה ששווי של מונופול, שירות ציבורי, מוכפל בשעה שהשירות לאזרח מידרדר. ואז אתה שואל את עצמך, איך כתבו את המכרזים האלה להפרטה של שירותים ותשתיות כל כך חיוניים, ואיך עושים על הדברים האלה רגולציה? כי אני רוצה לחשוב שכותבים את זה אנשים שמתעניינים באיכות החיים של הציבור, ולא אנשים שחושבים כיצד יזמים ומנהלים שיקבלו לידם את ההפעלה של המונופולים הטבעיים האלה יוכלו להתאשר.
אין לי ספק שבתקופה שתכננו את כביש 6, כל התחזיות של התחבורה היו שונות לגמרי. זו אחת הבעיות, ודיברנו על זה בהתחלה, שאני הייתי תקוע בפקקים בדרך לכאן, אחת הבעיות הגדולות ביותר בישראל זה שהושקיעו הרבה מאוד כספים בכבישים, ופחות מדי כספים בתחבורה ציבורית וברכבות, וכתוצאה מזה אנחנו מגיעים כל פעם למצב שהכל נסתם. כביש 6, לפי כל התחזיות, לא היה צריך להגיע לאיפה היום.
הם קיבלו רשת ביטחון למספר מועט של משתמשים, אם יהיה מספר מועט של משתמשים.
נכון, כי בתחילת הדרך כל המודלים דיברו על זה שיהיו הרבה פחות נוסעים. אני אומר, אין לכביש את הקפסיטי. הפרויקטים האלה, ואני לא רוצה להתחבר לציניות שלך, על מי חושבים הפקידים שרושמים את המכרזים האלה, כי אין לי ספק שהם חושבים על טובת המדינה. אבל בסופו של דבר, הכביש שנבנה ככביש אגרה, ובזכות זה אני חושב שהמדינה הצליחה לבנות כביש שהוא עדיין אחד מהמוצלחים בישראל, למרות הפקקים שקיימים. זו הדרך לעשות את זה.
אתה מאמין שבשנים הקרובות תנוע רכבת קלה בתל אביב?
הרכבת הקלה, אני חייב להגיד, פחות מעניינת אותי, כי היא תנוע.
לא, אבל אתה רק תיסע לתל אביב, היא כולה הפוכה.
לא, לא, הרי אני תל אביבי. אז אני, הדבר שמטריד אותי זה שאין את המטרו. עד שהרכבת הקלה תנוע, היא הפתרון של שנות ה-90.
נכון.
וזו הבעיה שלנו, שמסתכלים קדימה.
זה לא יפתור את הבעיה.
צריך כאן פתרון הרבה יותר מסיבי, וזה המטרו.
בדיוק דיברנו על זה שאתה גר בתל אביב, ומחיר דירה במרכז, ליד מרכזי התעסוקה היום, הוא בערך מיליון דולר. אולי, אחד הגבוהים אולי שיש בעולם, במונחים של כוח קנייה. זה אומר שאם לא נולדת להורים שיש להם כסף, תבלה, או שלא התעשרת בהייטק, תבלה שעה או שעתיים בפקקים כל יום. אנחנו בדיוק 10 שנים, דרך אגב, היום למחאה החברתית.
כן, אנחנו 10 שנים למחאה החברתית, ואנחנו נמצאים למעלה מעשור שהריביות הן אפסיות. וכתוצאה מזה קל מאוד לקחת הלוואות. כלומר, אחת הבעיות...
הלוואה צריך להחזיר.
כן, נכון. אני מסכים לגמרי, אבל אחת הסיבות המרכזיות לזה ששוק הנדלן עלה ועלה בשנים האחרונות, זה הנושא של הריבית. עצם האפשרות לממן ולקחת הלוואות יותר גדולות, בגלל שהריביות כל כך נמוכות, זה בלי ספק דחף את שוק הנדלן קדימה. אני לא חושב שיש כאן איזה פתרונות קסם. אם מסתכלים על צעירים, אני חושב ש... דיור להשכרה בישראל חייב להתפתח הרבה יותר. לדעתי האישית, נושא של בעלויות זה העולם הישן. אנחנו היום חיים בעולם של לקבל דברים כשירות. ולכן אני חושב שמגורים עתידיים במילה הרבה יכולים להיות שירות ולא נכס. אנחנו לא צריכים את הנדלן כנכס, אבל הוא צריך להיות שירות טוב. הוא צריך לאפשר לנו לגור לתקופה ארוכה, ולא כמו שזה היום בישראל.
ולא להיות נתון לגחמה של בעל דירה כזה או אחר.
נכון, גם מבחינת מחירים. ואנחנו יודעים שיש שווקים, יש הרבה מדינות בעולם שבהם הדיור להשכרה הוא הרבה יותר מפותח, ואז הוא גם מפוקח, והוא בדרך כלל נעשה על ידי חברות ולא על ידי יחידים. אז אני חושב שעוד הפעם, זה אחד הפתרונות, לפחות לילדים שלי אני לא אציע ישר לרוץ לחפש משכנתה.
נראה לי שהם יסתדרו אולי בלי זה, לא?
שוקי, יש לך 5 ילדים, כדי שהם יוכלו לקנות דירות בתל אביב, והיכן שהם גדלו עם ההורים. אתה תצטרך לתת לכל ילד משהו כמו 1-2 מיליון שקלים, הון עצמי מינימום, כדי שיוכל להמשיך לגור בעיר שהוא אוהב. אתה ערוך לזה פיננסית?
לא, ממש לא. וזו בדיוק הסיבה שאני את הילדים מגיל צעיר מחנך ש...
שיעבדו.
נכסים, עדיף שיהיו נכסים נזילים ואפשר לגור בסחירות. אם נחזור לעניין, אני לא חושב שיש כרגע פתרונות שיכולים להוריד את מחירי הדיור. צריך לקחת בחשבון שישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם. צריך לקחת בחשבון שגידול האוכלוסייה בישראל הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מצד אחד מדינה מפותחת, אבל הגידול באוכלוסייה הוא כמו של מדינה מתפתחת.
15 מיליון עד 2030.
כן, אנחנו כמעט 2% גדלים בשנה, כאשר בכל מדינות אירופה זה אפסי לגמרי, וזה אומר שכל הזמן יש ביקוש, ואם הביקוש במדינה כזאת הוא בעיקר במרכז, המחירים ימשיכו לעלות. אף אחד לא יכול לשנות את זה.
אז הפתרון כמי שהולך לעמוד בראש הבנק אשר רוצה לקחת פה נתח, הוא לא לקנות נדלן, אלא להשקיע אותו באפיקים יותר נזילים.
זו דעתי אישית.
דרך אגב, לבנק הדיגיטלי יש שם או שיקראו לו הבנק הדיגיטלי?
יש בהחלט מצב שיהיה לו גם שם. חוץ מהבנק הדיגיטלי.
אתה רוצה לעזור, רוצה להגיד לנו, רוצה שאנחנו ניתן לך רעיונות?
טרם.
אוקיי. שוקי אורן, תודה רבה.
תודה.
על השיחה הזאת, ושיהיה לכם בהצלחה.
תודה רבה.
טוב, גיא, אני לא יודעת עדיין אם אני אעבור לבנק הדיגיטלי, אבל עצם העובדה שמדברים היום על שקיפות ועל חינוך פיננסי, ועל סופן אולי של העמלות הסמויות, אני חושבת שהכיוון הוא כבר טוב, ואם זה יקרין על השוק כולו, אז עוד יותר טוב. ובנוגע לתשתיות ולרכבת הקלה שדיברנו איתו, ובאמת הוא היה אחד הדמויות המשמעותיות בעניין הזה, יש רק לקוות שהרכבת הקלה בסופו של דבר תקום, ושזה לא יהיה מאוחר מדי.
ענת, השבוע מלאו בדיוק 10 שנים למחאה החברתית הישראלית. כן, 14 ביולי 2011, דפני ליף יוצאת לשדרות רוטשילד, ואולי אנחנו צריכים באמת להקדיש את אחד הפודקאסטים הקרובים למחאה הזאת. תראי, יש הרבה אנשים שמאוד לא אהבו את הרגע הזה, בו כמעט 500,000 איש יצאו לרחובות בישראל, רגע חסר תקדים, זה בעיקר האנשים בעמדות הכוח. כי זה היה רגע נדיר בו נראה שלציבור יש כוח. ולכן האנשים האלה מסבירים לנו כל הזמן דרך השליחים שלהם בעיתונות, לפעמים גם באקדמיה, והפוליטיקה שהמחאה נכשלה. אני חושב שהמחאה החברתית הזאת הייתה הצלחה אדירה. כי אני עוקב אחרי הרגולציה ויחסי הכוחות בין רגולטורים לבין המפוקחים שלהם בישראל 30 שנה, ואני ראיתי שינויים גדולים שקרו אחרי המחאה. אני גם חושב שרוח המחאה של 2011 היא שהובילה למחאה של בלפור, שאפשרה בסופו של דבר, לדעתי, לנפתלי בנט ולגדעון סער, לעבור למחנה אנטי-ביבי ולהביא לסוף השלטון של נתניהו אחרי 12 שנה. אבל ענת, יש גם דברים מאוד קונקרטיים שהמחאה הזאת עשתה, כמו, תתפלי, להקים את הבנק הדיגיטלי. כמו שציינת, במרקר אנחנו קוראים להקים את הבנק הזה כבר 15 שנה או יותר, וביקרנו די בחריפות את המפקחים על הבנקים ואת נגידי הבנק ישראל שהיו שבועים בידי פועלים ולאומי והיו ממוקדים רק ביציבות של המערכת ולא בתחרותיות שלה. אבל היה שינוי בבנק ישראל בסופו של דבר שהביא להקמתו של הבנק הדיגיטלי, והשינוי הזה התחיל משהו כמו תנועת קוביות דומינו שהתחיל במחאה החברתית. חלק מהמחאה, חלק, דיברה על יוקר מחייה ועל ריכוזיות. והתוצאה הייתה שוועדת טרכטנברג שקמה באמצע המחאה, דיברה על זה לראשונה לאחר שנים שבמשרד האוצר די התעלמו מהנושאים האלה. ועדת טרכטנברג המליצה להקים את ועדת דודו זקן, שהיה מפקח על הבנקים, לעסוק בנושא של תחרות במערכת הבנקאות. מדהים שרק אז בנק ישראל התעורר להקים ולנהל דיון כזה. ועדת זקן קמה ותיארה את הריכוזיות במערכת לראשונה בצורה מאוד חדה. עכשיו, תוצאה נוספת של המחאה הייתה הצלחה של הרפורמה בסלולר. והרפורמה בסלולר גרמה לפוליטיקאי משה כחלון לכלול במצע של כולנו גם את המשך שבירת הריכוזיות במערכת הבנקאות, מה שהוביל להקמת עוד ועדה, ועדת שטרום, שפירקה את הבנקים מחברות כרטיסי אשראי. כך שקיבלנו שרשרת של רפורמות להחלשת הבנקים, וזה בסופו של דבר יצר גם לראשונה את החלשת הכוח הפוליטי של הבנקים. היכולת שלהם להשפיע על איך שכולנו תופסים את המציאות, בוודאי הרגולטורים, וזה הביא גם את ההכרה בבנק ישראל שחייבים לאפשר להקים בנק חדש, בנק דיגיטלי. אמנון שעשוע, המיליארדר ממובילאי שמממן את הבנק הדיגיטלי, הוא יזרם מבריק. שוקי אורן הוא בנקאי רציני ונחוש, ואני חושב שההצלחה שלהם יכולה להיות הצלחה של כל הלקוחות. ומה שיותר חשוב הוא שכדי להקים את הבנק הדיגיטלי, הוקמה כאן על ידי משרד האוצר תשתית שתאפשר להקים עוד ועוד בנקים דיגיטליים. כלומר, גם לשוקי אורן תהיה בקרוב תחרות מבנקים נוספים שיקומו, וזה נהדר. אז הנה סיימנו ברוח אופטימית. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם על את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה רבה לדן ברומר, לאמיר פקטור. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.